בקשה לעיכול היא קשה מאוד בפשטי המקראות. פשטי המקראות הן סותרות את זה לגמרי. זאת אומרת, המוקד של התורה נמצא בדיני קורבנות. ואין ספק בזה. כל ספר ויקרא עוסק בדיני קורבנות. חצי מספר שמות עוסק בענייני קורבנות. האבות מקריבים קורבנות. חלק גדול מספר במדבר, ספר דברים, הנביאים, כמו שדיברתי בשבוע שעבר, תמיד אוהבים לצטט את העמדה, את האמירה הנבואית של למה לי רוב זבחכם, אמר השם, שבעתי עולות עינים וחלם מריאים, ושוכחים להגיד את מה שמלאכי אמר, הקריבו נא לפחדך, יוצאך או יישא פניך. זאת אומרת, הכל תלוי בסיטואציה שהנביאים נמצאים, וזה בכלל לא נכון שהנביאים מתנו את הצורך בהקרבת הקורבנות. בנביאים שונים זה בדיוק להפך, בנביאים אחרונים שוב, הכל תלוי בסיטואציה ההיסטורית שנמצאים בה, אבל ברמה מסוימת זה נכון, אבל בגלל שזה הפך להיות ריק מתוכן. וראינו את הפער הגלוי שיש בין דברי הרמב״ם במורה נבוכים לבין הרמב״ם בהלכות. ואני בעצם אמרתי שצריך לשים לב שהרמב״ם שם את דיני הקורבנות יחד עם דיני תפילה. כמו שתפילה היא צורך אנושי, ככה גם קורבנות הם צורך אנושי. זה אותו דבר. וכמו שאתה לא אומר, הועיל והתפילה היא בסך הכל צורך אנושי חולף, אז לעתיד לבוא לא נתפלל. אז זו שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שהצלם אלוהים שבאדם זה השכל. כשאדם לא יהיה אדם, כשאדם יהיה שכל, הוא לא יצטרך להתפלל, והוא לא יצטרך קורבנות. אבל זה חלק מהאנושיות שבאנו, ואז דיברתי קצת על דלדול העוצמות האנושיות שהעולם המודרני מביא איתו. העובדה שאדם, כן, אז אנחנו אולי, לא יודעים מה אנחנו מצפים מה זה, אבל אני רק אומר שההבאה של דברי הרמב״ם היא חלקית. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר על האמת, באמת רואה בקורבנות את חלק מהמלחמה בעבודה זרה, אבל זה נכון כל עוד האדם הוא אדם. כל עוד האדם הוא אדם, הוא צריך להילחם בעבודה זרה. היום אני קצת אחזור אחרי זה עוד פעם לרמב״ם, אבל אני רוצה לדבר על דברי הרמב״ן. לראות, יש משך חוכמה מאוד מעניין שאומר ששניהם צודקים, כמו שתמיד אנחנו מחפשים בשיעורים האלה לראות איך שניהם צודקים באמת. הרמב״ן אומר, הרמב״ן מביא את הרמב״ם, והנה בכתוב הזה טעם הקורבנות, שהם אישי ריח ניחוח להשם, ריח מח. ואמר הרב ומורה נבוכים, כי טעם הקורבנות בערוש המצרים והכסדים אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים לבקר ולצון, כי המצרים עובדים לתלה, והכבשים עובדים, והכסדים עובדים לשדים, אשר יראו להם בדמות צעירים, ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם. אז כן, אז העבודה זרה היא תמיד סובבת סביב שלושת הבהמות האלה, ועבור כן ציווה לשחוט אלה שלושת המינים לשם הנכבד, כדי שיוודע כי הדבר שהיו חושבים כי הם בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא, ובו יתכפרו העוונות, כי כן יתרפאו האמונות הרעות שהם מדווי הנפש, כי כל מדווה וכל חולי לא יתרפק עם בהופכו. אלה דבריו ובהם העריך, והנה הם דברי הווי, ירפאו שבר גדול וקושייה רבה על נקלה. זאת אומרת, הרמב״ן מהמקום שלו במאה ה-14 כבר יש לו איזה ריחוק מהקורבנות, ריחוק אינטואיטיבי מהקורבנות. גם הוא מרגיש את התחושה שאנחנו מרגישים כלפי הקורבנות. מה זה רלוונטי אליי? בתקופה של הרמב״ן כבר הנוצרים מזמן ביטלו את הקרבת הקורבנות, מלחמו בזה. זה הדבר הראשון שהמיסיונרים הנוצרים עשו בכל מקום שהם הגיעו אליו, באירופה, באסיה. זה הדבר הראשון שהם עשו, לבטל את הקרבת הקורבנות. וגם להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם הרמב״ן אומר יש פה שבר גדול וקושייה רבה. אבל התירוץ של הרמב״ם זה מלאכותי. זה לא כל מי שלומד תנ״ך, יש דברים שאפשר לומר עליהם דיברה תורה כלשון מאדם. המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, מה זה הנה יד השם הויה במקנך, אפשר לקבל את הרמב״ם דיברה תורה כלשון מאדם. הדברים של הרמב״ם פה זה לא מתיישב על הלב כמות שם. יעשו שולחן השם מגואל. כן, זה פסוק ממלאכי. פסוק ממלאכי, ואומרכם, שולחן השם מגואל ונבזו, ונבו נבזה אוכלו. אני חושב שדווקא באמת הפסוק הזה ממלאכי מבטא בדיוק את התחושה שהרמב"ן רוצה לבטא. כי בעצם, כמו שחז"ל גם כן אומרים, בית ראשון, הנקודה שלו, האתגר בבית ראשון, היה נושא עבודה זרה. וממילא כשאדם הקריב קורבנות, זה הגיע מהמקום הכי טבעי. זאת הייתה עבודת השם הכי טבעית ומלאה. בית שני, כבר הריחוק שהרמב"ן מתחיל לחוש, הוא כבר מתחיל להופיע באופן טבעי אצל בני האדם בתחילת בית שני. ולכן, כשאני אקרא כמה פסוקים ממלאכי, שבהם זה מאוד בולט, הריחוק הטבעי של הכהנים מהקורבנות. מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם? אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא יוצא מידכם, כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה תאורה, כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. ואתם מחללים אותו באמורכם, שולחן אדוני מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו. כלומר, הכהנים מרגישים בעצמם ריחוק מעבודת הקורבנות. הם אומרים שולחן השם מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו, כן? המשנה באבות אומרת, המבזה את הקודשים. מה זה המבזה את הקודשים? המבזה את הקודשים זה אדם ששומר על כל הלכות קודשים. הוא לא מפגל, הוא לא אוכל קודשים בתומעה, והוא שומר על דיני תומעה ותארה, אבל הוא מבזה את הקודשים. הוא לא רואה ערך, יש לו איזה ריחוק נפשי מהקודשים, שהוא מבזה אותם, זה מגעיל אותו, זה... טוב, אחרי זה פה כדאי לראות את זה במלאכי. אז זה בעצם מה שהוא אומר, רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי עולם, והכתוב אמר כי הם לחם שריח ניחוח. אז איך אתה יכול להגיד מה שאתה אומר כשהכתוב אומר זה ריח ניחוח? וגם לפי שטותם של מצרים, לא תתרפא מחלתם בזה, אבל תוסיף מחרוק, כי מחשבת הרשעים הנזכרים לעמוד טוב, אני אדלג על זה. והנה נוח בצאתו מן הטבע עם שלושת בניו, אין בעולם כסדי או מצרי, יקריב קורבן, והייתם בעיני השם, ואמר בו, וירח את ריח הניחוח. שאלה חזקה מאוד על הרמב״ם. וממנו אמר אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, והבל לוי גם הוא יבחרו צונו מכל בהן, ואיש השם אל הבל במלכתו, ולא היה עדיין בעולם את עבודה זרה כלל, רק אתמול הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אין עבודה זרה. ובלעם אמר את שבעת המזבחות ערכתי בעל פר ועי במזבח ואין דעתו אתה לשלול. טוב, זה לא, זה פחות פחות הוכחה גדולה, אבל השאלות מנוח ומהבל הן שאלות חזקות מאוד. ויותר ראוי, טוב, זה טעם מוסרי כזה, ויותר ראוי לשמוע טעם שאומרים בהם כי בעבור שמעשה האדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, ציווה השם כי כאשר יכתב ויביא קורבן יסמוך עליו כנגד המעשה והתוודא בפיו כנגד הדיבור. זה הטעם המוסרי שתמיד אומרים שכשאדם מביא קורבן אז הוא מראה שמה שעושים לקורבן היה צריך לעשות לו. זה הטעם המוסרי. וגם זה, ואלה דברים מתקבלים, מושכים את הלב כדברי אגדה. כן, אני חושב שכשמדברים על טעמי המצוות של הרמב״ם ושל הרמב״ן, אז זה חזק מאוד. זאת אומרת, הרמב״ם יש לו טעמי מצוות פילוסופים, שאותם הרמב״ן דוחה לגמרי. יש זרם כזה של טעמי מצוות מוסריים, המצוות כסמלים, כן? שמי עבור הדקולו, מי זה? השאר הירש. הרמב״ן לא מתנגד לזה. הוא אומר, זה דברי אגדה, חביב, וורט נחמד, יכול להגיד אותו בבית כנסת בדרשה, זה לא מזיק. כן? הטעם של הרמב״ם הוא מזיק. הטעם הזה הוא חביב, בסדר. אתה רוצה להגיד אותו איזה וורט בסעודת שבת, נחמד, אבל זה לא הנקודה. לא זה מה שעושה את זה לעיקר התורה, לריח ניחוח של השם. זה בסדר, זה שזה משבר את הלב, בסדר. אבל זה לא זה מה שהופך את זה לעיקר, העיקר העמוד הגדול שהתורה יושבת עליו. ועל דרך האמת, יש שם הקורבנות סוד נעלם. תיכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי ובסוף מנחות, אמר שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת הקורבנות שלא נאמר בהם לא אל ולא אלוהיך ולא אלוהים ולא שדי ולא צבאות, אלא יוד קי וו קי, שם המיוחד שלא ליתון פתחון פה לבעל הדין לחלוק, ושם התאמר לאכילה הוא צריך תלמוד לומר, אם הרעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה, לא אמרת לכם זבחו אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני. אז הרמב"ן אומר פה משהו מאוד גדול, בכל פרשות הקורבנות אישר ריח ניחוח להשם, שם יוד כבב כת, כל הקורבנות והקרבתם אישר להשם, תמיד כל הקורבנות כולם הם קורבנות לשם יוד כבב כת, ואף פעם אין עבודה לשם אלוקים, לשם אל, לשם שדאי, לשם צבאות, תמיד זה לשם הוויה. זאת אומרת, כל המצוות, אז יש מצוות שיכול להיות כתוב בהם שם אלוהים, יכול להיות מצוות שיכול להיות כתוב בהם שם אדנות, או איזשהו שם אחר. בקורבנות, כל מקום בספר ויקרא, כתוב שם הוויה, כן? יודע מה, נפתח בתחילת בפרשת ויקרא, כן, ואם מנצון קורבנו ושחט אותו לפני השם וזרקו ונתן אותו לנתחיו וכולי, אישר ריח ניחוח להשם. בכל בקיצור תמיד זה שם יוד כבב כה, בניגוד למקומות אחרים. השאלה היא מה זה אומר ומה מה המשמעות של זה. אני רוצה טוב, אולי נקרא קודם את הרמב"ן בשמות, ואחרי זה אני רוצה ללמוד על ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן, ואני חושב שהם מאוד קרובים אחד לשני, אבל הם באמת שני צדדים של אותו מטבע. הרמב"ן בפרשת שמות אומר, פן נפגענו, פן נפגעך היו רוצים לומר, כן? אחרי שהם באים, משה ואהרון באים לפרעה ואומרים לו פן נפגענו, נלך לשלושת ימים נלך במדבר, פן נפגענו בדבר או בחרב. מה זה פן נפגענו? פן נפגעך, אלא שחלקו כבוד למלכות, לשון רשי. ורבי אברהם אמר, פן נפגענו כולל אנחנו הישראלים, גם אתה פן נפגענו, גם אתה וגם אנחנו. ולכן בראותם מכת בכורות אמרו כולנו מתים, כי הישראלים גם אמרו, כי נתבהר להם דברי משה שאמר פן נפגענו בדבר, וגירשו אותם ללכת לסבוח. ואין דברו זה נכון, כי לא ציוו לומר שיהיה בישראל דבר או חרב אם לא יסבחו, והם לא ישנו בשליחות השם דבר. אז כן, שלם הזה פן נפגענו. ועל דרך האמת הוא סוד הקורבנות, שהם כופר מן הפגיעה. כי לפניו ילך דבר, או בחרב הקשה. ואמר זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שיאמרו ואמרתם אליו, השם אלוהי העברים נקרא עלינו ונזבחה להשם אלוקינו. ואמרו כה אמר, השם אלוקי ישראל שלח את עמי. והנה פרעה היה חכם גדול, ויודע את האלוהים, הוא מודה בו, כאשר אמר הוא או מורישו ליוסף, אחרי הודיע אלוהים היורש שלו, אחרי הודיע אלוהים אותך. אז הוא לא שכח מי זה אלוהים, נכון? בתחילת פרשת וירא, אז וידעו מצרים כי אני השם, נכון? ומה פרעה אומר? לא ידעתי את השם. אבל הרי המוריש שלו אמר לו, המוריש שלו, הפרעה הקודם לפני 200 שנה, אמר, מה הוא אמר? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. אז הוא יודע את השם. מה התשובה? הוא יודע את אלוהים ולא את שם יוד כבבקה. מה זאת אומרת? כן? איש אשר רוח אלוהים בו, אבל לא היה יודע את השם המיוחד. וענה, לא ידעתי את השם. והם נזכרו וחזרו ואמרו לו, כאשר ציוו אלוהי העברים נקרא עלינו, כי הזכירו לו אלוהי העברים בלבד שהוא אל שדאי, ואמר נקרא עלינו שהודיענו לשון המקרא כאשר נצטרכו לו, ופרשו לו כי במקרא הזה שנקרא עליהם נצטרכו לסבור לפניו פן תהיה פגיעה בדבר ובחרב. וכעניין הזה בא בדבר בלעם שנאמר, ויקר אלוהים אל בלעם ויאמר אליו, את שבעת המזבחות ערכתי ואה על פר ואה אל במזבח. הבנת מה כתוב פה? מה? מוביל מה שכתוב פה. קודם כל יש פה וורד נחמד. יש פה וורד נחמד שהיה אפשר לקנות אותו במכללת הרצוג. מה זאת אומרת לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא על שלח? הרי, נכון? זה א' ב' כזה של הרצוג כזה, נכון? הנצרים ידעו את שם אלוקים, אבל לא ידעו את שם הוויה, ולכן פרעה כשהוא מדבר את יוסף, הוא אומר לו, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. אבל את שם הוויה הם לא ידעו. ולכן פרעה אומר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. איך זה קשור לעניין הקורבנות, ואיך הוא מתרץ את הפה נפגענו בדבר או בחרב? איך הוא מתרץ את זה? מה? איך הוא מתרץ? מה, מה, מה אתם רוצים פה? מה, הוא התחיל משאלה. מה הייתה השאלה של הרמב"ן? מה הייתה השאלה של הרמב"ן? אה?
למה כתוב פה נפגענו?
כתוב פה נפגענו בדבר או בחרב. מה הבעיה? ונפגע אחת צריך לומר. אז רשי אומר, תחלקו כבוד למלכות. אבן עזרא אומר, באמת זה יפגענו, והרמב"ן חולק עליו. מה התירוץ של הרמב"ן? מה? נו, אבל ואיך זה קשור לכל הסיפור של השם אלוקים ושם הוויה?
זה בא למנוע פגיעה.
שהקורבנות, מה הם באים לעשות? מה? כן, זה בא למנוע, יש דבר וחרב, יש מידה עליונה שנקראת דבר וחרב, והקורבנות איכשהו מצילים מהדבר והחרב, וזה קשור לכל הסיפור עם השם אלוקים ושם הוויה. פשר הדברים, פשר הדברים הוא כדלהלן, וצריך להבין איך, פשר הדברים הוא כדלהלן. כמו שהרמב"ן אמר בספר ויקרא, כל הקורבנות הם עבודה לשם המיוחד. אנחנו אמרנו הרבה מאוד פעמים, טוב, נעזוב את הנקודה הזאת של מה זה בדיוק, איפה, אמרנו הרבה פעמים ברמב"ן להגדיר מה זה עבודה זרה זה נקודה קצת חמקמקה ברמב"ן. אבל ברור שמותר לעבוד לשם אלוקים, ומותר להתפלל לשם אלוקים, ומותר להתפלל לשם אדנות ולשם אל שדאי. זה חלק לא יודע, זה עדיין חלק מהאורות שאליהם מותר לעבוד. אבל בתוך זה יש את את האחדות, את שם הוויה. על ידי הקורבנות האדם משתייך לשם הוויה. כל עוד הוא לא משתייך לשם הוויה, כל עוד הוא לא שייך להוויה, לשם י' כ' ו' כ', תחת הקורבנות הוא נכנס תחת כנפי שם י' כ' ו' כ'. כל עוד הוא לא מביא את הקורבנות, הוא שייך למידות שנקראות אלוהים, שדאי וכו' וכו', ואז הוא יכול להיות נתון לדבר ולחרב, למידת הדין. הבנתם את זה? אני אנסה להסביר את הדברים, ולראות מה ההבדל שבין הרמב"ן לבין הרמב"ם. הרמב"ם אמר בצדק שהקורבנות הם בעצם באים משלושה מינים. מה הם המינים? כבש, עז ובקר, נכון? וכל עם לקח את המינים האלה והפך אותם לעבודה זרה. יש עם שהפך את הכבש לעבודה זרה, יש עם שהפך את העז לעבודה זרה, ויש עם שהפך את הבקר לעבודה זרה. למה הם הפכו את המינים האלה לעבודה זרה? כי כל אחד מהם מציין איזשהו כוח משמעותי שפועל עלינו, שפועל בחיים שלנו. הכבש, איך הוא נקרא בלשון חזל, בלשון התנך? מה, איך עוד הוא נקרא? מקנה. כלומר, הכבשים, מה הם מציינים? עושר. נכון? עושר. עושר. הבקר, מה הוא מציין? אלופינו מסובלים. מה זה אלופינו מסובלים? מה זה אלופינו?
בקר.
נכון, אומרים במוצאי שבת, שפה איזה פרנק אולי, או אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צרכה ברחובותינו. נכון, מה זה אלופינו מסובלים? זה הבקר, אלוף. הבקר הוא מציין את הכוח. והעז, כמו שהרמב"ן פה אומר, מה הוא מציין? מה? את העז. העז את הרוע. כוחות הרוע שיש בעולם, זה כוחות שקיימים בעולם, העושר, הכוח, ולא יסבכו עוד לסעירים אשר הם זובחים. כשאתה זובח את הקורבנות האלה, אתה מייחד אותם לשם המיוחד. ריקן כל העבודות, הרמב"ן בכמה מקורות מציין את הלשון הזו של חז"ל, ריקן כל העבודות לשם המיוחד. אתה לא עובד לשם אלוהים, ואתה לא עובד לשם שין דלת יוד, ואתה לא, אתה עובד לשם יוד קי וו קי. זאת אומרת, זה זה נכון שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם דרך כוחות, חרב, דבר, עושר, כוח, אבל אני משתייך לשם י' כבבקי. אני מוציא את עצמי מהכוחות שקיימים בעולם ומשייך את עצמי להשראת שכינה טהורה. הדבר הזה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים ברמב"ן וגם ברמב"ם. כל הנושא של ההשגחה ברמב"ן וברמב"ם מבוסס על ההנחה. דיברנו על השגחה? לא. לא. כל הנושא של ההשגחה מבוסס על זה שבעצם בעולם יש כוחות שפועלים. ואדם נתון לכוחות עד שהוא מצליח לשלוף את עצמו מתוך הכוחות האלה ולשייך את עצמו כאדם מושגח ומואר. זה לא טבעי, השגחה זה לא דבר טבעי, לזה גם הרמב"ן וגם הרמב"ם מסכימים. הם לא רב נחמן מברסלב שכל הלב שנופל או כל בן אדם שמחליק על בננה זה השם החליק אותו על בננה. מה פתאום? למה החלקתי על בננה? סתם החלקתי על בננה כי אני שלימה זה. רק אדם שהוא מושגח, אדם צריך להיות מושגח. אדם שהוא מושגח, אדם שהוא מואר, הוא אדם שכשהוא הוא אדם בעל השגחה. השגחה היא סוג של שכר. השגחה היא שכר. השגחה היא שיוך של האדם למקום מיוחד, לשם, לקדוש ברוך הוא. כל אחד מנסח את זה בניסוח אחר. באותו אופן, כשאני מדבר על הקורבנות, אני אומר דבר כזה. אני לוקח את כל הכוחות שקיימים בטבע, ואני מביא אותם. עכשיו, מה אני מביא אותם ומה אני עושה? בעיניי זה בדיוק נקודת ההבדל שבין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר, אני שובר אותם. אני מבטל את הבקר, ואני מבטל את הצון, ואני מבטל את העז, וזה לא קיים. זה לא קיים, אני מבטל את זה. עכשיו שביטלתי את זה, זה לא בצורה הפשטנית שהועיל ועובדי עבודה זרה עבדו לכבשים, אז אני שוחט את הכבשים, אז אני מראה לזה, זה לא הנקודה. הועיל ומין האדם, זה לא משנה אם אתה בפועל משתחווה לכבש או אתה לא משתחווה לכבש. מין האדם סוגד לשלושת הדברים האלה. סוגד לכסף, סוגד לכוח, מפחד מהרע. כשאני שובר את זה, אני בעצם אומר, זה לא קיים, אין איזה קיום עצמי. מה יש בעולם? אין עוד מלבדו. שברתי את הכבש, שברתי את הבקר, שברתי את העז, ואז מה נשאר אחרי ששברתי את שלושת הדברים האלה? שם הוויה. זה מה שנשאר. נשאר שם הוויה, זה מה שנשאר פה. זה כל מה שנשאר. אני קודם כל ברמב"ן. האם אני רואה את זה ברמב"ם? אני לא בטוח. אבל ברמב"ן, כלומר, איך הרמב"ן, אם אני הייתי הרמב"ן, איך הייתי מנצל את הרמב"ם לצרכים שלי? בסדר? איך הייתי מנצל את הרמב"ם? אבל אני חושב שזה עומק הכוונה שזה נגד עבודה זרה. נגד עבודה זרה, לא במובן השטחי של האמירה, הועיל ועובדי עבודה זרה הם מקריבים קורבנות, אז אני אראה להם. זה לא שאני אראה להם.
איך הרמב"ן יתרץ את הרמב"ם?
הוא לא רוצה לתרץ אותו. ככה אני רוצה לקרוא את הרמב״ם. האם זה מה שהרמב״ם מתכוון? לא יודע. אבל אני, כקורא שקורא את הקושיות של הרמב״ן על הרמב״ם, שהן באמת קשות, על מה נוח הקריב קורבנות אם אין עובדי עבודה זרה? למי הבל לוי קורבנות? העבודה זרה היא מייצגת אינטואיציה אנושית בסיסית. האדם סוגד לכוח, לכסף, ואת זה אני שובר. ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן הוא שכשאני מביא את הכבש, אני יכול להתאחד את זה בשני אופנים. או באופן שאני שובר את הכבש, מבטל אותו, הוא לא קיים, או שאני מצרף אותו. וכשאני אומר מבטל, אני יכול להגיד מבטל בשני אופנים. אני יכול להגיד מבטל במובן שהוא לא קיים, ואני יכול להגיד מבטל במובן החסידי של המילה, אני עושה לו ביטול. אני מכניס אותו. זאת אומרת שאני אומר אין עוד מלבדו, אני יכול לומר שני אופנים, או אין כלום, השכל הנעלה מכל רעיון, זה מה שיש, או אין כלום כי אתה רואית על הדת כי השם הוא האלוהים, אין עוד, כי הכל שם. וזה בדיוק ההבדל שבין הרמב״ם לבין הרמב״ן. גם הרמב״ם וגם הרמב״ן מסכימים שהקורבנות מציינים כוחות שקיימים בעולם. שאלה, מה אני עושה עם הכוחות האלה שקיימים בעולם? שובר אותם, ואז נשארת השראת שכינה. או אני אשאל במילים אחרות, מה זה השראת שכינה? המקדש עניינו השראת שכינה. מה זה השראת שכינה? שברתי את הסגידה לכסף, שברתי את הסגידה לכוח. אין בי כבר פחדים קמאיים מהרוע, אין כלום. אז מה נשאר? שכינה. שברתי את זה, שברתי את זה, שברתי את זה, ואז אני נכנס לקודש, ויש שם, אין מסתתר בשפריר חביון. השכל הנעלה מכל רגע, זה מה שיש שם. שברתי, 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 נשאר הכלום הזה. שלילת, סוג של שלילת התארים, שלילה. או, שמה זה השראת שכינה? לקחתי את הכל והעליתי אותו. יש וורט חזק של המשך חוכמה שאני רוצה להשתמש בו ולקנות אותו בשינו. המשך חוכמה כותב ככה, תגמונים נחלקו בטעם הקורבנות. המורה אמר כי הוא להרחיק לב האדם מעבודה זרה, והרמב"ן בסיעתו אמרו כי הוא לקרב כל הכוחות והעולמות. כן, עכשיו זה גם מסביר, אתם מבינים איפה זה נמצא ברמב"ן עם הדבר והחרב? באמת הקורבנות, אם אין קורבנות, אז הקורבנות האלה קיימים ואני נשלט. ברגע שיש קורבנות, אז אני מצרף את כל הכוחות האלה ומכניס אותם תחת כנפי השכינה. ולכן הוא אומר פה, כי הוא לקרב כל הכוחות והעולמות. והוא עניין אלקטרי רוחני, אשר בפעולות הכהן עושה גבוהות בעולמות שונים כידוע. ואולי יש להכריע, כי קורבנות במה, הם רק להרחיק עבודה זרה מלבבות עם ישראל. לכן ציווה כי יקימו לשם שם. לא כן, קורבנות בית המקדש הם הוודאי לקרב העולמות ולחבר דודים. חבר דודים. חבר את השכינה, את הדוד לרעייתו. ואני הייתי מכריע באופן אחר. אני רוצה להכריע באופן אחר, ואני חושב שהוא מבוסס מאוד בסוגיות. אם תשימו לב, כולם יודעים, שחיטה מה הדין שלה, שחיטה בקודשים? שחיטה כשרה בזר. למה שחיטה כשרה בזר? שחיטה לאו עבודה, נכון? כולם יודעים את זה. שחיטה לאו עבודה, נכון? שחיטה לאו עבודה. זאת, עכשיו, אז מה עיקר העבודה? הזריקה. מקבלה ואילך מצוות כהונה, עיקר העבודה זה בזריקה. נכון? הקבלה וההולכה זה הכשר לזריקה. הזריקה היא תכלית העבודה. שימו לב שבכל האנטיתזה של דיני הקורבנות, הקורבנות השליליים, איפה למשל יש דין שליליים בקורבנות? שחוטי חוץ, לא זרוקי חוץ. נכון? לא כתוב זרוקי חוץ. כן? עבודה זרה, מה כתוב תמיד? מה? כי עוברים כבר מהשחיטה. אבל אם אדם ישחט בעזרה ויזרוק בחוץ, מה היעדין שלו? חייב קרית. אבל בלשון חז"ל זה תמיד נקרא שחוטי חוץ, שוחט לעבודה זרה, פיגול. תמיד הגמרא מדברת על שחיטה, שחיטת פיגול, נכון? נדמה לי שיש דברים בגו. העבודות, ארבעת העבודות מחולקים לשניים. יש את השחיטה ויש את עבודות אדם. עבודות אדם, המטרה שלהם זה להעלות את ה, את ה, להביא את אדם למזבח. בלשונו של המשך חוכמה, לחבר דודים. או בלשון שלנו, זה להכניס את זה לתחת כנפי השכינה. יש פה משהו, יש פה את אדם, כי אדם הוא הנפש, ותמצית הנפש אני מכניס תחת כנפי השכינה. השחיטה, אפשר להסתכל עליה בשני אופנים. או שצריך לעשות חור כדי שיצא דם. נכון? אבל החור הזה צריך להיות בחור באופן של שחיטה. הגמרא בעבודה זרה אומרת, שעוברים אנחנו נעסוק הרבה בדיני עבודה זרה במסגרת השיעורים האלה. בשיעורים הבאים נעסוק בכמה וכמה סוגיות בענייני עבודה זרה שאהובות עליי במיוחד. אבל הגמרא בעבודה זרה אומרת שחייבים משום עבודה זרה, רק כששוברים מקל, שבר מקל בפניה. מאיפה הגמרא לומדת את זה? הגמרא לומדת את זה משחיטה. שחיטה היא לא רק חור כדי להוציא את הדם, אלא היא השבירה של הבהמה. יש כאן שבירה של הבהמה, שאחרי השבירה של הבהמה אתה מוציא את הדם. כלומר, זה לא סתם, אתה לא עושה חור, אתה שובר, והשבירה מוציאה דם, ואחרי ששברת אתה יכול לקחת את הדם הזה למזבח. אני הייתי מכריע שהרמב״ם צודק בשחיטה, והרמב״ן צודק בעבודות הדם. זאת אומרת, יש שני דינים בביטול, בכוחות שנמצאים בטבע. דין אחד, קודם כל תשבור אותם ותשאיר את העולם ריק כדי שיהיה בו השראת שכינה. דין שני, אחרי ששברת אותם, יש לך גם יכולת להעלות אותם, לקחת להם, לקחת את הדם ולהכניס את הדם הזה תחת כנפי השכינה, ואז באמת נהיה אחדות, אחדות מורכבת. בעצם זה נוגע בהמון שאלות יסוד. אנחנו אולי מתחיל מהשאלת יסוד הכי פשוטה. כשאומרים השם אחד, מה זה אחד? אז אנחנו לא יכולים להבין לא את, עד הסוף לא את זה ולא את זה. אבל ברמב״ם האחדות היא אחדות שאין ואין 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 ואין, וממילא יש איזה יש שהוא רק אין, וגם מה שאני אומר לו יש זה על דרך השאלה. שללתי ושאלה, השם הוא לא טוב, הוא לא חכם, הוא לא... נכון? אחרי ששללתי ושללתי ושברתי ושברתי, נשאר לי איזה וקום כזה שאני לא יכול להבין אותו, אבל שם, שם נמצאת השראת השכינה, הוואקום הזה. וברמב"ן, אני לא שברתי ושברתי, אלא חיברתי. איכשהו לקחתי את כל הכוחות, את הטוב ואת החכם ואת ה... ואת ה... ואת היפה ואת... את כל הדברים הטובים לקחתי וחיברתי אותם, והם לא איברים אלא הם אחדות. האחדות של הרמב"ן היא אחדות שהיא אחדות כוללת. שוב, אנחנו לא מבינים לא את האחדות הזאת ולא את האחדות הזאת, אבל זה, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כמובן, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים, הרבה מאוד שיעורים, איך אנחנו מתייחסים למציאות הפיזית, הגופנית, של העולם, של הטבע? האם האדם, העולם, זה השכל, וכל השאר זה בעיה שצריך איכשהו להתגבר עליה? או באיזשהו מקום יש להם איזה, גם עליהם יכולה לשרות שכינה. אני חושב שאם אני קורא את הדברים נכון, אז המסר של הלכות קורבנות זה שיש שני שלבים. שלב ראשון, באמת תשבור. אבל מי שבאמת שבר, מי שלא משועבד לכוח, לכסף, למי שאין לו פחדים, מי ששבר, יש לו גם סיכוי להאיר את הדברים האלה. אני חושב שזה נכון על כל תחום, אני יודע מה... מה ההתייחסות לצד הפיזי של האדם. אז אנחנו דיברנו הרבה פעמים על ההבדל שבין הרמב״ם לרמב״ן. אחרי שהאדם מסוגל לשבור את ההתייחסות הטבעית ולשים את ההתייחסות לגוף שלו באיזשהו סוגריים, באיזשהו אני לוקח את הדברים, אני מתרחק קצת, מתרחק לתקופה מסוימת, אחרי שהוא מצליח לשבור ולהתרחק, יש לו גם סיכוי לחבר את הדברים ולהגיע למדרג של הרמב"ן, שזה לחבר דודים, כלשונו של בעל המשך חוכמה. נראה לי שכשמדברים על הקרבת הקורבנות, אני חושב שהאמירה פה היא אמירה מאוד מאוד משמעותית. העולם בעצם, העולם עבר את התהליך שהרמב"ם דיבר עליו. העולם ראה באדם, ככל שאדם יהיה יותר רציונלי ויצליח לנקות את הרציונל שלו מכל מיני מסיכים, הוא יהיה יותר אדם. זאת הייתה התפיסה ששלטה בעולם עד לפני 100 שנה, לא יודע מה. זה בעצם היה העולם, ולשם העולם חתר. באיזשהו שלב הרגישו שזה יכול להיות, אבל הפסקנו להיות בן אדם, הפסקנו להיות אנשים. והיום יש ניסיון לאיזשהו חיבור כולל של להיות אדם שלם, אדם שכולל בתוכו את הגוף שלו ואת הטבע שלו, והתוצאות הן מובילות. זה יכול להיות עבודה זרה, או זה יכול להיות סגידה לגוף, סגידה למיניות, כל ההתפרצות של המיניות שיש בשנים האחרונות, והיכולת לשים את המיניות של האדם על השולחן ולדון בה כדבר הטבעי והברור ביותר. דברים שלא היו לפני 50 או 100 שנה. לפני 50 או 100 שנה, המיניות של האדם הייתה דבר שאולי היה נושא לדיון פומבי. מה קרה פתאום שזה הפך לנושא לדיון פומבי? מה פתאום אנשים יכולים לכם כמעט ערומים ברחוב? מה קרה להם? זה קרה דבר מאוד פשוט. לפני 100 שנה הייתה בושה, התפיסה של האדם הייתה, התפיסה של האדם את עצמו, שהאדם זה השכל, וכל השאר זה דברים שאני צריך להתמודד איתם. ולאט לאט, ככל שאדם תופס את עצמו בתור איזשהו מכלול, אז הוא אומר, רגע, אז למה שאני אתבייש בזה? מה, אני אשים את זה על השולחן, כן? אני אדם מיני, ואני נמשך לזה, ואני נמשך לזה, ואני רוצה ככה, נכון? אדם שם את היצרים, את אהבת האוכל שלו, שם אותם על השולחן, בלי להתבייש, ואני לא רואה הרבה, בעיניי, טור של ביקורת מסעדות, זה גם פורנוגרפיה. זה פורנוגרפיה כמעט באותה מידה. זה סוג של פורנוגרפיה. מה פתאום? איך אדם מסוגל להגיד, הלכתי ואכלתי ואכלתי ואכלתי, מה קרה לך? מה, אתה לא מתבייש קצת לדבר על זה? כאילו, תהיה בן אדם קצת. אבל ברגע שהאדם עובר את הגבול בתנועת המטוטלת, מההתכחשות לגוף שלו, לקבלה של הגוף שלו, אז התוצאה היא פורנוגרפיה של האוכל, פורנוגרפיה של המין. והאיזון המיוחל, האיזון המיוחל שקבלה של כל כוחות החיים, אבל שכל כוחות החיים יש בהם השראת שכינה, זה אולי עוד רחוק מאיתנו. אבל אין לי ספק שהתהליך שהעולם עובר, שהוא קשה מאוד, הוא תהליך קשה מאוד, בעיקר בתחום המיני, הוא תהליך מאוד קשה. הפריצות והפורנוגרפיה זה שובר כל אפשרות להתרכז, שהאדם מתרכז בדברים הנכונים, מתרכז בעצמו, מתרכז במהויות. זה קשה להסתובב היום ברחוב, זה דבר לא נעים, זה דבר באמת לא נעים. אבל אין לי ספק שמדובר פה בתהליך ארוך טווח שבסופו של דבר יביא אותנו, אני מניח שאתם רואים את הזיקה שבין העולם האלילי לבין העולם של היום. אתם רואים שהעולם היום הוא יותר אלילי ממה שהיה לפני 100 שנה, מה שהיה לפני 200 שנה. חלק מהאליליות היה לשים את המיניות על השולחן. אורגיות פומביות זה היה חלק מהאליליות. אנחנו לא רחוקים מהתופעה הזאת. והסיבה היא אותה סיבה בדיוק. אנחנו באיזשהו מקום העולם חוזר לניסיון לראות את האדם כמכלול. והתוצאה היא אלילית. אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שבסופו של דבר התופעה הזאת היא מה שתביא להשבת העבודה. כי היום זה באמת לא אופציה, היום זה לא אומר לנו כלום. מה זה אומר לנו? זה סתם, זה שולחן השם מגואל וניבו נבזה אוכלו. מה, מישהו מכם באמת רוצה ללכת להקים קורבנות? באמת, מה קרה לכם? אתם ראיתם פעם כבש? אני הולך לדיר פעם ביומיים, אני יודע, זה לא נעים להיכנס לשם, נכון? אבל זה חלק מהחזרה של האדם אל הגוף שלו, יש לזה תופעות כואבות, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה מה שהרמב"ן מכוון אליו. ואני חושב שהעולם עבר תהליך של שחיטה במשך אלפי שנים, שחיטה של גוף האדם, שחיטה, את השחיטה עברנו. עכשיו צריך לעבור גם את התהליך של קבלת אדם, של זריקת אדם. הרמב"ם ניקה את העולם מן החיצוני. זהו, זה מה שנראה לי. זאת אומרת, אני חושב שפה זה מקרה קלאסי שהמחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן נראית שמיים וארץ. אני רוצה רק משפט אחד לסיכום. נראית שמיים וארץ. הרמב"ם זה כנגד עבודה זרה, והרמב"ן זה סייסים. בעצם זה שני צדדים של המטבע. הקורבנות זה התייחסות לכוחות הטבע. מה אני עושה איתם? וההתייחסות לכוחות הטבע היא יוצרת את השראת השכינה. האם אני שובר אותם או מצרף אותם? זאת בדיוק השאלה. אני חושב שדיני קורבנות אומרים שאתה שובר ואז מצרף. כלומר, א', זה נראה שמיים וארץ, בעצם זה שני צדדים של המטבע, והאמת היא ששני הצדדים של המטבע נכונים. אתם זוכרים אז בפסקה ההיא ברב קוק שהוא דיבר על זה, והיו יודעו אמונה מזה אחד ומזה אחד עד בו השמש. אז זה ממש מזה אחד ומזה אחד. טוב, שבת.